זבחים דף סמכי, מתחילים בעזרת השם, דף סמכדל עמוד ב' במשנה למטה. שואלים בן אדם, מה השאיפות שלך בחיים? אחד יגיד, אני שואף להיות ראש ישיבה, זה שואף להיות מנהל, להבדיל. כל אחד יש לו את השאיפות שלו. בזמן בית המקדש, אם היית שואל, יונה, מה השאיפה שלך? היא הייתה עונה לך, השאיפה שלי שהקריבו אותי לרצון על המזבח. וזה מה שאומרים בני קורח בתהילים פרק פ"ד פסוק ד', גם ציפור מצאה בית ודרור כן לה, אשר שטו אפרוחיך את מזבחותיך השם, שהם שאפו לזכות שיקריבו אותם על מזבח השם בבית המקדש. כתוב בחז"ל שהם היו עושים כן מיוחד, הם היו מקננות על העצים סביב בית המקדש כדי לזכות שיקחו מהם קורבן על המזבח. אומר רבי יונתן אייבשיץ שזה למעשה מסעת חייה של העוף, שהיא תזכה שיקריבו אותה על המזבח. המשנה שלנו, המשנה הבאה, עוסקת בהקרבה שמקריבים באמת את אותם עופות על המזבח. המשנה פותחת, עולת העוף כיצד נעשית? כשהיו מקריבים מהעוף קורבן עולה. עכשיו המשנה מפרטת איך היה הולך כל התהליך של ההקרבה. עלה לכבש. דבר ראשון, הכהן היה עולה לכבש שעל המזבח, כי הרי עולת העוף נעשית בחלק העליון של המזבח, מהחגורה האדומה שנקראת חוט הסקרה ולמעלה. אחרי שהכהן היה עולה לכבש, דבר ראשון הוא עלה למזבח על הכבש, פונה ימינה לסובב, הוא פנה לסובב, הוא בא לו לקרן דרומית-מזרחית, המקום איפה שהיו מקריבים את עולת העוף, היה בקרן הדרומית-מזרחית של המזבח, כי הרי בצד מזרח של הכבש היה את מקום הדשן, והמקום הכי קרוב למקום הדשן היה קרן דרומית מזרחית של המזבח, והרי צריכים להשליך למקום הדשן חלקים מעולת העוף, לכן היו עושים את העבודה של עולת העוף בקרן הכי קרובה לאותו מקום של בית הדשן, ששם היו משליכים את החלקים ממנו. היה מולק את ראשה ממול עורפה. המליקה של העוף הייתה נעשית מול עורפה. הרי העורף זה החלק שמול הפנים של העוף, מול עורפה זה קצת יותר למטה, מתחת לצוואר. ממשיכה המשנה ומבדיל, ועולת העוף לא היו חותכים רק סימן אחד משתי הסימנים שהנשמה תלויה בהם, אלא היו מבדילים, היינו חותכים את שתי הסימנים, אמנם שבעוף אפילו בסימן אחד זה כבר שחיטה גמורה והנשמה יוצאת, אבל היו פשוט מפרידים, מבדילים בין הגוף לבין הראש של העוף, על ידי שהיו מפרידים את שתי הסימנים היו מולקים בעולת העוף. וזה בשונה מחטאת העוף, שהיו מולקים רק סימן אחד ולא את שתי הסימנים. ומיצה את דמה על קיר המזבח, הוא היה מוציא את הדם, שופך את הדם של עולת העוף על הקיר של המזבח, איפשהו שם עמד בקרן מזרחית דרומית, נטל את הראש, אחרי שהוא מיצה את הדם שהיה בתוך הגוף של העוף, הוא הולך ולקח את הראש והקיף בית מליקתו למזבח, הוא גם מיצה את הדם שהיה בראש של העוף על המזבח. אחר כך הוא היה לוקח את הראש ו ספגו במלח, הוא לקח את הראש של העוף על גבי המערכה של המזבח, שם היה אחד מהשלוש קבוצות של מלח, שהרי כל קורבנך במלח תמלח, אז היה על ראש המזבח גם כן ערימה של מלח, שם היו מולכים את הראש של העוף, וזרקו על גבי האישים, ואז היה משליך את הראש על האש שעמדה על המערכה. בא לו לגוף, אחרי שהוא סיים את העבודה עם הראש של הקורבן עולה, חזר חזרה לסובב, לקרן המזרחית דרומית, לקח את גוף העולה, איך מסביר החזון איש, שלמעשה הוא לקח את הראש, השאיר את הגוף על הסובב, אחר כך הוא חזר לקחת את השאר הגוף ולעשות איתו את העבודות, את המשך העבודה של העולת העוף, והסיר את המוראה. המוראה זה הזפק. זפק זה בסוף איפה שנכנס האוכל, היה כזה סק, ששם האוכל נשאר, בשביל להתרקח שם. את הזפק הזה היו מוציאים מהעוף, מה עוד היו מוציאים? ואת הנוצה. דיינו, היו חותכים סביב לזפק, מוציאים גם את הנוצה שנמצאת עם האור ביחד, היו עושים כזה מין נקב, עגול, מוציאים גם את האור ואת הנוצות ביחד עם הזפק, מה שנמצא מול הזפק על הבשר של העוף, ואת בני המאיים היוצאים אינם, גם את המאיים של העוף גם כן הוציאו ביחד עם כל החלקים, ואת כל אלה יחד השליחן לבית הדשן. הוא השליך את כל החלקים האלה למקום שנקרא בית הדשן. זה עמד ממש סמוך, די קרוב לאותו קרן מזרחית דרומית, היה הרי במזרח הכבש, ואחר כך שיסה, אחרי שהוא סיים להוציא את החלקים שזורקים אותם לבית הדשן, הוא לקח את העוף עצמו, מלמעלה עם הציפורן הוא הפריד את ה... פתח את הגוף של היונה, של העוף, ולא הבדיל, הוא לא לגמרי חילק אותם לשניים, אלא הוא רק עשה חתך כזה בשביל לפתוח את הגוף של העוף. ואם הבדיל כשר, דיעבד, אם הוא כן הבדיל לגמרי, עשה את זה שתי חלקים, זה גם כשר, והקורבן יכול להמשיך את ההקטרה שלו על המזבח. סופגו במלח, הוא לוקח את הגוף של העוף וסופג אותו גם כן במלח, ואחר כך זרקו על גבי האישים, השליך גם את הגוף של העוף על האש של המערכה על המזבח. מה קורה אם לא הסיר המוראה ולא הנוצה ואת בני המאיים היוצאים עמם? את העבודות האלה הוא דילג עליהם, גם אם הוא דילג על העבודה הזאת שהוא לא הלך ושם את זה במלח, את הבשר, ולא ספגו במלח. בכל המקרים האלה שדיברנו, זה הכל אחרי שהוא כבר מיצה את הדם של הקורבן, אחרי שכבר הוא עשה את זריקת הדם, כל שאר הדברים הם לא מעכבים, ולכן זה יהיה כשר. כל ששינה במאחר שמיצה את דמה כשרה. משיכה המשנה ואומרת, הבדיל בחטאת ולא הבדיל בעולה. כאן חוזרים חזרה להבדלה של המליקה. כשהכהן בא ועושה מליקה בעוף, יש הרי שתי סוגי קורבנות שמקריבים מעוף, קורבן עולה וקורבן חטאת. ההבדל הוא, קורבן עולה כשמולקים חותכים שתי הסימנים, גם הקנה וגם הוושת, לעומת זאת בחטאת חותכים רק סימן אחד מהם. מה קורה אם בקורבן עולה הוא חתך רק סימן אחד, או בקורבן חטאת, הוא חתך במקום סימן אחד שתי סימנים? על זה מדברת המשנה. הבדיל בחטאת שתי סימנים במקום אחד, או ולא הבדיל בעולה, או שבעולה הוא מלק רק סימן אחד והוא לא הבדיל, דהיינו הוא לא מלק שתי סימנים, בשתי המקרים האלה זה פסול. מה קורה בקורבן עולה, עולת העוף, אם מיצה את דם הראש ולא מיצה את דם הגוף? הוא מיצה, דיינו, דחק את הראש של העוף על המזבח כדי שיצא משם הדם על המזבח, אבל את הדם של הגוף הוא לא מיצה, פסולה. אבל אם מיצה דם הגוף ולא מיצה דם הראש, כשרה. אם זה להפך, הוא מיצה את הדם של הגוף אבל את הדם של הראש הוא לא מיצה, אז זה כן כשר. הגמרא תסביר מאיפה לומדים את זה. ממשיכה המשנה. עכשיו מדברים על, אחרי שסיימנו את כל התהליך של הקרבת קורבנות, משנה הקודמת היה חטאת העוף, מה שראינו בשיעור הקודם, משנה הזאת דיברנו על עולת העוף, המשנה עכשיו מדברת מה קורה על מחשבת פסול, האם זה פוסל את הקורבן, האם זה הופך את הקורבן אפילו להיות פיגול, שזה יהיה ממש חיוב קראת מי שיוכל מהבשר של הקורבן. אומרת המשנה, חטאת העוף שמלקה שלא לשמה. מה קורה אם הכהן לקח חטאת העוף, הוא עשה במליקה, והוא כיוון, למשל, שהוא בקורבן חטאת, הוא חשב שהוא מולק לשם עולה. זה היה בשעת המליקה. מיצוי הדם, כשהוא מיצה את דמה, הוא חשב שלא לשמה, אז הקורבן יהיה פסול. מה קורה אם הוא חשב בהתחלה לשמה ואחר כך שלא לשמה? אפילו בעבודה אחת, המליקה בהתחלה הוא חשב לשמה ותוך כדי הוא חשב שלא לשמה. או שלא לשמה ולשמה, בכל המקרים האלה פסולה. זה לגבי חטאת, שאם נשחטה שלא לשמה היא תהיה פסולה. ועולת העוף, אפילו אם זה היה שהוא מלק את עולת העוף שלא לשמה, כשרה. ובלבד שלא עלתה לבעלים לשם חובה. אבל הבעלים שהתחייבו להביא עולת העוף ומלקו את העולה שלהם שלא לשם עולה אלא לשם קורבן אחר, אז אמנם שהעולה כשרה, אבל הבעלים צריכים להביא עולת העוף חדשה ונוספת, כי הם לא יצאו ידי חובה עם כזאת עולה, מכיוון שעשו בעבודה שלא לשמה. וזה מרענן לנו את מה שלמדנו במשנה הראשונה של המסכת. כל הזבחים שנשחטו שלא לשמם כשרים, אלא שלא עלו לבעלים לשם חובה. לנו כששוחטים קורבן עולה לדוגמה, שלא לשמה היא כשרה, רק הבעלים לא יצאו בידי חובה והם צריכים להביא קורבן עולה חדש. חוץ מקורבן חטאת ועוד קורבנות, כל אחד לפי הדעות שלו, שקורבן חטאת שנשחט שלא לשמה, פסול לגמרי. כאן אנחנו רואים גם לגבי חטאת העוף, שנשחט שלא לשמה, פסול לגמרי. ממשיכה המשנה, אחד חטאת העוף. ואחד עולת העוף, שזה שתי הקורבנות שיש בעוף, שמלקן, שזה כמו השחיטה, ושמיצה את דמן, שזה כמו זריקת הדם, לאכול דבר שדרכו לאכול. דיינו, קורבן חטאת. תשים לב, בעוף יש או קורבן שדרכו לאכול ורק לאכול, או קורבן שדרכו להקטיר ורק להקטיר. קורבן חטאת העוף, אין בו שום חלק שמקטירים על המזבח, אלא הכהנים אוכלים את כולו, את כל הבשר שלו, ובעולת העוף אין שום חלק שנאכל לכהנים, אלא כולו מוקטר על המזבח. אז כשהמשנה כאן אומרת, דבר שדרכו לאכול, מדובר פה רק על קורבן חטאת. וכשכתוב כאן, ולהקטיר דבר שדרכו להקטיר, מדובר פה רק על קורבן עולה בעוף. אז אם הוא חשב על דבר שדרכו לאכול, או להקטיר דבר שדרכו להקטיר, חוץ למקומו, כשהוא מלק את הקורבן, הוא חשב שהוא מולק, נאמר, קורבן חטאת, על מנת שיאכלו את הבשר מחוץ לעזרה, אז ההלכה היא שהקורבן יהיה פסול, ואין בו קרת, אבל אם יאכלו אחר כך מהבשר, לא יהיו חייבים קרת, כמו דין של פסול, כשכהן חושב מחשבת חוץ למקומו. אבל אם הכהן חשב מחשבת חוץ לזמנו, שהוא חשב כשהוא מלק, נאמר, את הקורבן חטאת, הוא חשב שהוא מולק את הקורבן על מנת שיאכלו את הקורבן חטאת אחרי הזמן של הקורבן, דהיינו יום למחרת, או שהוא חשב שהוא מולק את הקורבן עולה על מנת שיקטירו את הבשר גם אחרי זמנו, דהיינו גם כן למחרת, אז מכיוון שהוא חשב מחשבת חוץ לזמנו, אז אני חשב פיגול. פיגול זה אומר שהקורבן, מי שאוכל מהבשר שלו, יחייב קרת. זה מה שאומרת המשנה, אם הוא חשב חוץ לזמנו, פיגול, וחייבין עליו קראת מי שאוכל מהבשר של הקורבן שחשבו עליו מחשבת פיגול. אבל יש תנאי, בשביל שקורבן באמת יקבל חותמת, אם אפשר לקרוא לזה ככה, של פיגול, צריך שהפסול היחיד של הקורבן, המחשבת פסול היחידה של הקורבן, תהיה מחשבת חוץ לזמנו בלבד. אם יש כאן עוד מחשבת פסול, כמו מחשבת חוץ למקומו, או בקורבן חטאת, מחשבת שלא לשמה, ביחד עם מחשבת חוץ לזמנו, זה מבטל את המחשבת פיגול. זה כבר לא פיגול יותר. זה הופך להיות פסול רגיל. וזה מה שהמשנה עכשיו מפרטת. ובלבד שיקריב המתיר כמצוותו, כדי שקורבן יהפוך להיות פיגול, התנאי הוא שחוץ מהמחשבת פיגול, שאר המתירים יקרבו כהלכתם. דיינו שזה יהיה קורבן כשר, הפסול היחיד שלו יהיה רק המחשבת חוץ לזמנו שחשבו בה, ולא מחשבת פסול אחרת. עכשיו המשנה מפרטת. כיצד קרב המתיר כמצוותו? מלק בשתיקה, מה קורה עם המליקה? הכהן לא חשב מחשבת פסול, ורק במיצוי אדם הוא מיצה אדם חוץ לזמנו. אז המחשבה הפסולה היחידה שיש פה זה חוץ לזמנו, אז זה פיגול, קרב המתיר כמצוותו. או שמלק חוץ לזמנו, זו היה המחשבה הפסולה הראשונה חוץ לזמנו, שזה מחשבת פיגול, ומיצה אדם בשתיקה, אז שוב יש כאן רק מחשבה אחת פסולה של חוץ לזמנו. או שמלק ומיצה אדם, שתיהם היה מחשבה פסולה, אבל שתיהם היה מחשבת חוץ לזמנו, לא היה פה עוד מחשבת פסול אחרת, זה נקרא קרב המתיר כמצוותו, כי הפסול היחיד במחשבה שהיה כאן היה רק חוץ לזמנו. זהו שקרב המתיר כמצוותו. כיצד לא קרב המתיר כמצוותו? איזה מקרים יש שאנחנו אומרים שחוץ ממחשבת חוץ לזמנו יש כאן עוד מחשבת פסול, ולכן זה לא יהיה פיגול אלא זה יהיה פסול? מביאה המשנה כמה דוגמאות. מלק חוץ למקומו, המליקה הייתה במחשבת פסול אחרת, הוא מלק את הקורבן על מנת שיוכלו את הבשר מחוץ לעזרה. בסדר, זו מחשבה פסולה, אבל זה לא פיגול. בשביל שזה יהיה פיגול צריך מחשבה חוץ לזמנו, דהיינו שהוא יאכל את הקורבן מחר לדוגמה. על דעת זה הוא יעשה את המליקה, אז הוא באמת מולק במחשבת פיגול. אבל כאן המליקה הייתה במחשבת פסול, לא פיגול. אז לא קרב המתיר כהלכתו במחשבה הראשונה כבר. אז עכשיו אפילו אם הוא מיצה אדם חוץ לזמנו, אז אפילו שיש פה מחשבת פיגול, אבל קדם לזה מחשבת פסול, אז זה כבר לא קרב המתיר כמצוותו, כי יש פה מחשבת פסול נוספת. או להפך, או שמלק חוץ לזמנו מחשבת פיגול, ומיצה אדם חוץ למקומו, אז יש פה מחשבה נוספת של פסול, אז שוב פעם זה לא קרב המתיר כמצוותו. או שמלק ומיצה אדם חוץ למקומו, גם המליקה וגם מיצוי אדם היה חוץ למקומו, אז פשוט שזה לא פיגול, כי פה בכלל מחשבת חוץ לזמנו. עכשיו המשנה מביאה דוגמה נוספת שלא קרב המתיר כמצוותו, מכיוון שיש כאן מחשבה נוספת של פסול חוץ ממחשבת חוץ לזמנו שגורם לקורבן להיות פיגול. אבל הדבר הזה שייך רק בחטאת, כי הרי מבין שתי הקורבנות שמביאים מעוף, הקורבן היחיד ששייך בו מחשבת שלא לשמה לפסול זה רק בקורבן חטאת ולא בקורבן עולה. אומרת המשנה, חטאת העוף שמלקה שלא לשמה, אז זה מחשבת פסול, ומיצה אדם חוץ לזמנו, אז גם אם המיצוי אדם, דיינו זריקת אדם היה במחשבת חוץ לזמנו, במחשבת פיגול, בכל זאת זה לא נחשב כרבע מתיר כמצוותו, אז זה לא יהיה פיגול, אלא זה רק יהיה פסול. דוגמה נוספת, או שמלק חוץ לזמנו, אז למרות שהמליקה, העבודה הראשונה הייתה חוץ לזמנו, שזה מחשבת פיגול, העבודה הבאה הייתה מחשבת פסול, מיצה אדמו שלא לשמה, אז מכיוון שהמחשבה הבאה הייתה בעבודה הבאה שלא לשמה, מחשבת פסול, אז זה כבר לא נחשב שקרב המתיר כהלכתו, כמצוותו, וזה לא יהיה פיגול הקורבן, אלא פסול. דוגמה נוספת, או שמלק ומיצה אדם שלא לשמה, אז אין פה שום מחשבת חוץ לזמנו, אז ודאי שאין פה מחשבת פיגול, וכל המקרים האלו זהו קורבן שלא קרב המתיר כמצוותו. מה קורה לגבי מקרה כזה שהכהן עושה עבודה בעוף על מנת לאכול כזית בחוץ כזית למחר? שוב יש כאן מחשבה על כזית אחד חוץ למקומו וכזית אחד חוץ לזמנו באותו עבודה. כזית למחר, כזית בחוץ, זה להפך. קודם כל מחשבת חוץ לזמנו, אחרי זה חוץ למקומו. או כזית למחר. זהו, אז זה שתי המקרים האלה. עוד מקרים, כחצי זית בחוץ, כחצי זית למחר. באותו זית, חצי ממנו הוא חושב מחשבת חוץ למקומו, חצי חוץ לזמנו. או להפך, כחצי זית למחר, כחצי זית בחוץ, חצי חוץ לזמנו, חצי חוץ למקומו. הפוך במקרה הקודם שהיה חצי חוץ למקומו, חצי חוץ לזמנו. פסול ואין בו קראת, כי אין פה כזית שלם של מחשבת חוץ לזמנו, וגם יש פה תערובת של עוד מחשבה פסולה, אז זה לא נחשב קרב המתיר כמצוותו, כי חוץ ממחשבת חוץ לזמנו יש פה מחשבות פסולות נוספות. ממשיכה המשנה, אמר רבי יהודה חולק על דעת הנקמה, לפי דעת הנקמה, ברגע שיש בעבודה של הקורבן גם מחשבת פסול של חוץ לזמנו, שזה מחשבת פיגול ומחשבה נוספת, בכל מקרה הקורבן לא יהיה פיגול. לא משנה מה היה המחשבה הקודמת ומה הייתה המחשבה השנייה. לפי דעת רבי יהודה, מה שקובע זה המחשבה הראשונה. אם המחשבה הראשונה הייתה מחשבת פיגול, אז גם אם אחר כך יש מחשבת פסול אחרת, הקורבן כבר הפך להיות פיגול. ואם בהתחלה המחשבה הייתה מחשבת פסול, אז באמת גם אם אחר כך יחשבו מחשבת פיגול, הקורבן יישאר פסול. אמר רבי יהודה, זה הכלל. אם מחשבת הזמן קדמה למחשבת המקום, דהיינו מחשבת הזמן זה מה שמפגל את הקורבן, אז גם אם אחר כך היה מחשבת פסול אחרת, אני אומר שקרב המתיר כהלכתו, אפילו שהיה פה עבודה אחרת שהייתה במחשבת פסול נוספת, שהיא לא פיגול. אבל אם... אז אם כן, פיגול וחייבים עליו קראת. ואם מחשבת המקום קדמה למחשבת הזמן, פסול ואין בו קראת. אבל אם קודם כל מחשב מחשבת פסול אחרת, ורק בעבודה הבאה הוא חשב מחשבת פיגול, אז אנחנו הולכים אחרי המחשבה הראשונה שלו, כיוון שהיא לא הייתה מחשבת פיגול, הקורבן נשאר פסול והוא לא יהיה פיגול. לא יהיה חיוב קראת מי שיוכל מהבשר של אותו קורבן. וחכמים אומרים זה וזה פסול ואין בו קראת. חכמים נשארים בדעתם וסוברים שבין אם המחשבה הראשונה הייתה פיגול ובין אם המחשבה השנייה הייתה פיגול, אם יש מחשבה נוספת חוץ ממחשבת הפיגול, הקורבן הוא פסול ולא פיגול ואין בו חיוב קראת למי שאוכל מהבשר שלו. יש מקרה שבזה אין מחלוקת וגם רבי יהודה וגם חכמים מודים בו. לאכול כחצי זית ולהקטיר כחצי זית כשר. אם על חצי זית הכהן חשב, אני עושה את העבודה עכשיו, למשל של המליקה, על מנת לאכול חצי זית מהעוף ולהקטיר עוד חצי זית ממנו, את שתיהם חוץ למקומו, את שתיהם חוץ לזמנו, אפילו אם הוא חשב על שתיהם חוץ לזמנו, הקורבן לא יהיה פיגול. מכיוון שיש פה חצי מחשבה על חוץ לזמנו וחצי על חוץ למקומו. שאין אכילה והקטרה, ואם כן, לא רק שזה לא יהיה פיגול, אלא זה יהיה קשר לגמרי. גם אם הוא חשב מחשבת פסול בשתי חצאי כזיתות. אבל מכיוון שבחצי כזית הוא חשב מחשבה להקטיר חוץ לזמנו על המזבח, או חוץ למקומו, ועל החצי השני הוא חשב לאכול אכילת אדם חוץ לזמנו, או חוץ למקומו, או כל פסול אחר, מכיוון שעל חצי כזית הוא חשב אכילה של אדם, ועל חצי כזית הוא חשב אכילה של מזבח, שתי חצאי כזיתות האלה, שתי חצאי כזיתות, לא מצטרפים, והקורבן יהיה קשר לגמרי. למה? שאין אכילה והכתרה מצטרפים. החצי ועוד חצי, שחצי זה מחשבת אכילה וחצי מחשבת הכתרה, לא מצטרפים לפסול את הקורבן. מביאה הגמרא עכשיו ברייתא, שמעריכה לבאר את כל דיני עולת העוף. תנו רבנן, יש פסוק לגבי עולת העוף, מתחיל ככה. ואם מן העוף עולה קורבנו, כבר מדובר פה על עולת העוף, העוף עולה, עולת העוף קורבנו, אומר הפסוק להשם, והקריב מן התורים או מבני היונה את קורבנו. אז הוא הקריב מן התורים או מבני היונה את קורבנו. בסדר? אז הכהן כבר הקריב את הקורבן. ממשיך פסוק הבא ואומר, והקריבו הכהן אל המזבח. נו, הוא כבר הקריב אותו בפסוק הקודם, מה צריך להגיד שוב והקריבו הכהן אל המזבח? היה מספיק שיהיה כתוב, הוא מלק את ראשו על המזבח. הפסוק מעריך לכאורה שלא לצורך. הפסוק אומר, והקריבו הכהן אל המזבח, הוא מלק את ראשו והקטיר המזבחה. המילים האלה מיותרות. זה מה שהברייתא פה בא לדייק. והקריבו, מה תלמוד לומר? מה חסר המילה והקריבו בפסוק הבא, אחרי שכבר כתוב בפסוק קודם, והקריב, הכהן מקריב. לפי שנאמר והקריב מן התורים, הפסוק שהזכרנו, או מבני היונה, שזה הפסוק הראשון למעשה. הפסוק אומר והקריב מן התורים, רבים, או מן בני היונה. רואים מכאן שקורבן של עופות הולך תמיד ברבים. הייתי חושב אולי, יכול המתנדב עוף? אם אדם אומר הרי עליו להביא קורבן עוף לבית המקדש, אז אם כן, הייתי חושב שצריך להביא מינימום שתי עופות, לא יפחות משני פרידין, הכוונה שני גוזלות. תלמוד לומר, ויקריבו. הפסוק הבא אומר, ויקריבו הכהן, יקריבו, לשון יחיד. אפילו פרידה אחת יביא. ממשיך הפסוק ואומר, אל המזבח. אל המזבח. מה תלמוד לומר, הכהן? מה באה המילה הכהן לרבות? לקבוע לו כהן, שחייבים דווקא לעשות את העבודה הזאת על ידי כהן. שיכול, ולא דינו, אני הייתי יכול ללמוד בלימוד הבא, שאפשר לעשות מליקה גם על ידי ישראל. ומה בן צון שקבע לו צפון, לא קבע לו כהן? הרי כששוחטים בהמה, חייבים לשחוט קודשי קודשים דווקא בצפון המזבח. בכל זאת, לא חייבים שזה יעשה דווקא על ידי כהן, יכול אפילו לעשות על ידי זר, שחיטה כשרה בזר. אז כאן, אוף, שלא קבע לו צפון, אינו דין שלא יקבע לו כהן, אז לגבי קורבן אוף, שלא חייבים להקריב אותו דווקא בצפון, כי הרי עולת האוף, עושים את העבודה שלה בקרן דרומית מזרחית. ומה קורה אם יש הרבה כהנים בקרן דרומית מזרחית? אפשר אפילו לעשות את זה בקרן דרומית מערבית. אז לא קבעו לקורבן דווקא את צד הצפון. אז אם כן, לא כל שכן שזה יכול לעשות על ידי זר? אם כן, אינו דין שלא יקבע לו כהן שזה יהיה כשר אפילו בזר מליקה של אוף? תלמוד לומר אל הכהן, זה בא ללמד אותנו לקבוע לו כהן שחייבים לעשות מליקה דווקא על ידי כהן, ומליקה פסולה בזר יקשרה רק על ידי כהן. יכול אם לקנו בסכין. עולה על דעתנו, מה זה הדבר הזה שמולקים אוף על ידי זה שמכניסים את הציפורן בתוך הצוואר שלו? הייתי חושב שכמו בכל הקורבנות שוחטים על ידי סכין, גם אוף ישחטו על ידי סכין, כמו ששוחטים, אגב, שחיטת חולין רגילה היום, שוחטים תרנגול במשחטה, וכי עושים לו מליקה חלילה וחס, יש לזה דין של נבלה לגמרי, חייבים דווקא על ידי סכין. היה עולה על דעתנו שגם קורבן אוף חייבים לעשות אותו על ידי סכין. ודין הוא, גם את זה אנחנו יכולים ללמוד בלימוד הבא. ומה אם שחיטה שלא קבע לכהן, קבע לכלי? הרי שחיטה קשרה גם כן על ידי זר, אבל היא קשרה דווקא על ידי כלי, דווקא על ידי סכין. אם כן, מליקה שקבע לכהן, מליקה שיכולה לעשות רק על ידי כהן, דהיינו לשחוט את האוף של הקורבן, אפשר רק על ידי כהן, אז אינו דין שיקבע לכלי, שהכהן יהיה חייב לעשות דווקא את המליקה על ידי כלי ולא על ידי הציפורן. תלמוד לומר, כהן ומלק. אתה מפורש שחייב על ידי כהן, והוא חייב לעשות מליקה עם הציפורן. בידו ולא על ידי כלי. ממשיך רבי עקיבא ואומר, אמר רבי עקיבא, כן, כל הלימוד כאן זה בעצם דברי רבי עקיבא, וכי תעלה על דעתך שזר קרב לגבי המזבח? מה צריך לימוד מיוחד בכלל לומר לנו שמליקת העוף חייבת לעשות על ידי כהן? וכי עלה על דעתנו בכלל שיעלה זר על המזבח בקרן מזרחית דרומית, ששם צריך למעשה למלוק את עולת העוף, והוא ימלוק? הרי אולי יכול לעלות בכלל על המזבח הזר. אז אם כן, מה צריך לימוד בכלל שכהן צריך לעשות את המליקה? עצם זה שהמליקה נעשית על המזבח, פשוט לי שזה חייב לעשות על ידי כהן, כי רק הוא יכול לעמוד שם. אלא, מה תלמוד לומר כהן? שתהיה מליקה בעצמו של כהן. הפסוק פה בא ללמד אותנו, כשכתוב כהן, שהמליקה לא תעשה על ידי כלי, אלא על ידי עצמו של כהן, בציפורן של הכהן. יכול ימלקנה, בין מלמעלה, בין מלמטה. הרי את המליקה היו עושים על הסובב. הרי עולת העוף מזים מדמה בחלק העליון של המזבח. אז מלכתחילה היו עושים גם את המליקה על החלק העליון של המזבח. הברייתא פה מנסה ללמוד אולי שאי אפשר לעשות מליקה גם למטה, בחלק התחתון של המזבח. תלמוד לומר, הוא מלק והקטיר, הפסוק מקיש בין המליקה לבין ההקטרה. מה ההקטרה בראש המזבח? אף מליקה בראש המזבח. כמו שההקטרה נעשית דווקא על המערכה שבראש המזבח, ככה גם המליקה חייבת לעשות על הסובב בראש המזבח. בחלק העליון על כל פנים. הוא מלק ממול אורפו. לומדים מכאן, הוא מלק, המליקה חייבת להיות ממול העורף. חזל לומדים שהמליקה של העוף חייבת להיעשות דווקא בחלק התחתון של הצוואר של העוף. שואלת הגמרא, אתה אומר ממול העורף, או אינו אלא מן הצוואר? אולי נאמר שכמו שכל הקורבנות שוחטים אותם מהגרון, גם את האוף ישחטו מהגרון, צוואר, כאן הכוונה גרון, כמו שרש"י כותב. ודין הוא, יש לי אפילו דרך לחזק את זה על ידי הלימוד הבא, נאמר כאן הוא מלק, ונאמר להלן הוא מלק. אולי נלמד מקורבן חטאת, לקורבן עולה על ידי הגזרה שווה ומלאק. מה להלן, כמו שבקורבן חטאת ממול העורף, אף כאן ממול העורף. או, אז מכאן אנחנו לומדים. למעשה לא, הלימוד הזה מלמד אותנו שחייב לעשות מליקה דווקא ממול העורף ולא בגרון. ודין הוא פה בא ללמד אותנו שהמליקה חייבת לעשות דווקא ממול העורף ולא בגרון. שואלת הגמרא, אם להלן מולק ואינו מבדיל, אף כאן מולק ואינו מבדיל. אז אתה לומד גזרה שווה בין עולת העוף לחטאת העוף, אז אולי נלמד עד הסוף. כמו שבחטאת העוף חותכים רק סימן אחד ולא מבדילים, דיינו לא חותכים שתי סימנים, אז אולי גם בעולת העוף נחתוך רק סימן אחד, והרי ההלכה היא שחותכים את שתי הסימנים. אומרת הגמרא, תלמוד לומר, הוא מלק והקטיר, כך כתוב לגבי עולת העוף. מה הכתרה, הראש לעצמו והגוף לעצמו? כמו שבהכתרה אנחנו קודם כל מקטירים את הראש ואחר כך מקטירים את הגוף בנפרד בקורבן עולה, עולת העוף. אף מליקה, הראש לעצמו והגוף לעצמו. שואלת הגמרא, או מניין, מאיפה אתה יודע שבהכתרה עושים אותם בנפרד? מניין שהכתרת הראש בעצמו והגוף בעצמו. שנאמר, הפסוק אומר, פעמיים הכתרה, והקטיר אותו, הרי הכתרת הגוף אמורה. מה אני מקיים בפסוקים קודם, בפרשה, כתוב שם, והקטיר המזבחה, כתוב פעם נוספת, זה בא ללמד אותנו שיש שתי הכתרות. בהכתרת הראש הכתוב מדבר שיש הכתרה נפרדת לגוף, והכתרה נפרדת לראש. ממשיך הפסוק, ונמצא דמו. לומדים מזה שלא כתוב מי דמו, שצריך למצות את כל הדם כולו. הלאה, על קיר המזבח, לומדים מפה שחייבים לעזות על הקיר של המזבח, ולא על קיר הכבש, ולא על קיר ההיכל. איזה חלק של הקיר של המזבח, ואיזה זה קיר העליון. צריך לעזות על הקיר העליון מעל חוט הסקרה, הקיר העליון של המזבח. או אינו אל הקיר התחתון. מי אמר לך שצריכים לעזות דווקא על הקיר העליון? אולי מזים מעולת העוף בחלק התחתון של המזבח. ויש לי אפילו חיזוק לזה. ודין הוא, אפשר ללמוד את זה מהלימוד הבא, מה בהמה שחטאתה למעלה, עולתה למטה. מה בהמה? קורבן חטאת בהמה. איפה מזים מהדם שלה? חלק העליון של המזבח. קורבן עולה, בהמה, חלק התחתון של המזבח. אז אם כן, מה בהמה שחטאתה למעלה, עולתה למטה? אז עוף שחטאתו למטה. אינו דין שעולתו למטה? אם בבהמה שהחטאת למעלה, אפילו שהעולה היא למטה. אז אם כן, כל שכן כאן, בעוף, שאפילו החטאת למטה, מזים מהדם של חטאת העוף למטה, אז כל שכן שיזו מהדם של עולת העוף למטה. אומרת הגמרא, תלמוד לומר, הוא מלק והקטיר, שצריך לעשות את המליקה בחלק העליון של המזבח, סמוך למקום של ההכתרה. ונמצא דמו, אומרת הגמרא, וכי תעלה על דעתך לאחר שהקטיר חוזר וממצא? עכשיו הגמרא למעשה לומדת מאיפה יודעים שהמיצוי הדם של עולת העוף צריך לעשות בחלק העליון של המזבח. אז הגמרא התחילה ככה, הוא מלק והקטיר ונמצא דמו. וכי תעלה על דעתך לאחר שהקטיר חוזר וממצא? וכי יעלה על דעתנו לומר שאחרי שכבר הקטירו את הבשר של העוף, ממצים את הדם, כבר אין שם שום דם. אלא לומר לך, מה הכתרה בראש המזבח, אף מיצוי בראש המזבח. בא ללמד אותנו שכמו שמקטירים את העוף על המזבח, שם מקטירים את כל הקורבנות, ככה גם מיצוי הדם, דיינו זריקת הדם של עולת העוף, חייב לעשות בחלק העליון של המזבח. טוב מאוד, הכיצד היה עולה בכבש, הוא פונה לסובב, הוא בא לו לקרן דרומית מזרחית, הוא פונה ימינה, במילים אחרות, היה מולק את ראשה ממול עורפה, כשהוא עומד בקרן מזרחית דרומית, אז הוא עושה את המליקה בחלק התחתון של הצוואר, הוא מבדיל, ואז הוא מולק את שתי הסימנים, זה נקרא מבדיל, ואז הוא מפריד בין הראש לבין כל הגוף, וממצא מדמה על קיר המזבח, ממצא מהדם של עולת העוף על הקיר של המזבח למעלה, בחלק העליון של המזבח. ואחר כך הוא ממשיך את שאר העבודות. מה קורה אם השאה למטה מרגליו? הכהן הלך והזה מאדם של עולת העוף בחלק התחתון של המזבח מתחת לרגליו, דיינו, הלך והוא עומד הרי על הסובב, התכופף, הזה מאדם מתחת לאיפה שהוא עומד, על המזבח מתחת לאיפה שהוא עומד. הוא עומד עכשיו על הסובב, ומזה מאדם מתחת לסובב. אמה אחת, האם זה כשר או לא? התשובה היא שזה כשר. למה? כי הרי איפה עמד הסובב? אמה אחת מעל חוט הסקרה, שזה מבדיל בין שתי החצאים של המזבח. ומחוט הסקרה ומעלה מותר הרי לעזות את האדם של, עולת העוף. אז אמה אחת מתחת לסובב, עדיין אפשר לעזות שם את הדם של עולת העוף. אז זה מה שהוא אומר, אם השאה למטה מרגליו, אפילו אמה אחת, כשרה. ממשיכה הברייתא, רבי נחמיה ורבי אליעזר בן יעקב אומרים, כל עצמאי נעשית עלה בראש המזבח. הם סוברים שהיו עושים את כל העבודות האלה דווקא בראש המזבח. כל עצמאי נעשית אלה בראש המזבח, היו חייבים דווקא לעזות מאדם בחלק שמעל הסובב. היה אסור לעזות מאדם באמש מתחת לסובב. למעשה הם חולקים על דעת תנא קמא. האם אנחנו אומרים שאפשר לעזות באותה אמה שמתחת לסובב או שאסור לעזות? שואלת הגמרא, מהי בעיניי ומה באמת הסיבה שהם חולקים ביניהם? אומרת הגמרא, באי ורב, אדם ריתר והיו, עושה מערכה על גבי סובב, איקה בעיניי. ההבדל ביניהם זה האם מותר לעשות אש על הסובב ולהקטיר שמה את העוף. זה המחלוקת ביניהם. לפי דעת תנא קמא, אפשר. הסובב גם נקרא חלק מהמזבח. אז אם כן, הזעת דם העוף נעשית גם כשהיא מתחת לסובב, באמה היא מתחת לסובב, סמוך למערכה, כי הרי המערכה יכולה לעשות גם על הסובב. אבל לפי דעת אלה שחולקים, שזה רבי נחמיה ורבי אליעזר בן יעקב, הם סוברים שאי אפשר לעשות מערכה על הסובב, אלא דווקא על ראש המזבח. ואם אתה תזה את הדם של עולת העוף מתחת לסובב, אז זה רחוק מדי מהמקום של ההקטרה. והתורה מקישה בין ההזעה לבין ההקטרה שהם צריכים להיות סמוכים. למדנו במשנה, בא לו לגוף וכולי, שם למדנו שאחרי שהכהן הקטיר את הראש של עולת העוף, חוזר חזרה לסובב ולוקח משם את הגוף של העוף, והוא מסיר משם, הוא חותך חתך עגול כזה, עושה, חותך מסביב לאיפה שהזפק, שזה למעשה הסק, איפה שנכנס האוכל שהעוף אוכל, ושם זה מתרקח. הכהן הולך וחותך מסביב בצורה של עיגול, ואת הנוצה והאור הוא לוקח איתו, וגם את הזפק, וגם את המאיים, פשוט מאוד מוציא את הכל ומשליך אל בית הדשן שנמצא בצד מזרח של הכבש. מביאה הגמרא ברייתא על העניין הזה. תנו רבנן והסיר את מוראתו. הפסוק בא ואומר שצריך להסיר את המוראה של העוף. מה זה מוראה? זו זפק, כמו שהסברנו, עסק איפה שהאוכל נכנס ומתרקח בו, בגוף של העוף. יכול יקדיר בסכין ויתלנו. היה עולה על דעתנו שלא חותכים מסביב לזפק ומוציאים גם את האור והנוצה בשביל להשליך לבית הדשן, אלא עושים חתך כזה ופותחים את המקום, מוציאים את הזפק, אבל הנוצות והאור נשארים כולם בשלמותם ומקטירים אותם על המזבח. אולי ככה היה עולה על דעתנו לומר. תלמוד לומר בנוצתה. הפסוק אומר שצריך גם את הנוצה לזרוק לבית הדשן. נוטל את הנוצה אימה. הוא לוקח גם את הזפק וגם את הנוצה. אבא יוסי בן חנן אומר, נוטלה, הוא לוקח את הזפק, ונוטל קורכבנה אימה. קורכבנה זה המקום שהאוכל נמצא בו אחרי שהוא מתעכל, והוא מאוד מאוס באותו מקום. ופשוט מאוד, לפי דעת אבא יוסי בן חנן, מה שכתוב נוצה, זה לא הכוונה נוצות שאנחנו מכירים שיש על האור, אלא זה הכוונה באמת לאותו קורקבן ששם האוכל אחרי שהוא מתעכל נמצא בו, וזה מה שהוא נוטל, אבל באמת את הנוצה הוא לא נוטל, לפי דעתו. דבר רבי ישמעאל טענה, בנוצתה הוא סובר שצריך לעשות את החיתוך שחותכים את העיגול ההוא, שהוא יהיה מדויק, עיגול מדויק. בנוצה שלה, קודרה בסכין כמין ערובה, צריך לחתוך עיגול מדויק מסביב לזפק. למדנו במשנה שאחרי שהכהן הלך ולקח את הראש של עולת העוף והקטיר אותה למזבח, הוא חזר חזרה לסובב, לקח את השאר הגוף, נעץ את הציפורניים שלו בחלק העליון של הגוף של העוף, וחילק את זה לשתי, פתח את זה, חילק את זה לשתיים. הוא שיסה ולא הבדיל, דיין, הוא לא חתך את הגוף ממש לשתי חתיכות שונות, אלא הוא פשוט פתח את זה, עשה כזה חתך ופתח לשניים. והוא לא עשה את זה עם סכין, הוא עשה את זה ביד. עכשיו הגמרא מביאה ברייתא שמוכיחה ששיסוע עושים רק ביד. תנו רבנן ושיסה, הפסוק אומר לגבי עולת העוף, אין שיסה אלא ביד. שיסוע זה רק כשבאדם משסע עם הידיים ולא על ידי כלי. מה הראיה? שמשון הגיבור, אחד מהשופטים שהיה בעם ישראל בתקופת השופטים. פעם היה שאריה רדף אחריו, פסוק אומר, ותצלח עליו רוח השם, על שמשון הגיבור, וישסעהו כשסע הגדי. שיסע את האריה כמו שקוראים גדי. הפסוק מעיד עליו, ומאומה אין בידו. לא היה בידו שום כלי נשק, שום חרב, וככה הוא קרא את האריה. רואים מכאן ששיסוע זה בלי כלי, זה ביד. עוד למדנו במשנה. לא הסיר את המוראה חולי, הכוונה אם הכהן לא הסיר את הזפק, את השק איפה שהאוכל של העוף מצטבר בפנים בשביל שהוא יתרקח שם, כדי שיכנס לשאר איברי העיכול, כמו שכבר אמרנו, הוא לא ישליך את הזפק לבית הדשן, כמו שצריך לכתחילה, בדיעבד זה, העולת העוף תהיה קשרה. אבל יש דבר אחד שזה כן מעכב. בקורבן חטאת, הרי היו מולקים רק סימן אחד, לא שתי סימנים. זה בקורבן חטאת העוף. קורבן עולת העוף היו מולקים שתי סימנים ולא סימן אחד. מה קורה אם בחטאת העוף הוא מלק רק, הוא מלק שתי סימנים. הבדיל דיינו, הוא מלק שתי סימנים, הוא הבדיל את הראש מהגוף. ומה קורה אם לגבי עולת העוף, במקום למלוק שתי סימנים, הוא מלק רק סימן אחד, אומרת המשנה שזה יהיה פסול. אומרת הגמרא על אחד מהדברים, קורבן לגבי חטאת, הוא מלק סימן אחד, זה מה שצריך, אבל אם הוא מולק סימן שני, המשנה אומרת שזה יהיה פסול. אומרת הגמרא מתניתין, דלא כרבי אלעזר ברבי שמעון, דתניא אמר רבי אלעזר ברבי שמעון, שמעתי שמבדילים בחטאת העוף, אם אחד יבדיל, דהיינו חתך שתי סימנים בחטאת העוף, זה יהיה כשר. אומרת הגמרא, מהי בעיניי, מה באמת ההבדל בין התנא של המשנה שלנו לבין רבי אלעזר ברבי שמעון? למה לפי התנא של המשנה שלנו, אם מולקים שתי סימנים בחטאת העוף, זה יהיה פסול, ולפי רבי אלעזר ברבי שמעון זה יהיה כשר? מביאה הגמרא, אמר רב חסדא, הרי ההלכה היא כזאת, אחרי שמולקים את העוף, צריכים לזרוק את הדם שלו על המזבח. קורבן עולה היה שתי שלבים. שלב ראשון, אחרי המליקה הרי זורם דם מהצוואר של העוף, היו מזים את מה שזורם על המזבח. אחרי שהאדם היה מסיים את ההזעה החזקה שלו, היו דוחקים את העוף על הקיר של המזבח וממצים, זה נקרא מיצוי, ממצים את הדם על הקיר של המזבח. עכשיו, זה לגבי קורבן עולה. השאלה היא גם לגבי קורבן חטאת, אחרי שהאדם נשפח, שזה ודאי, זה נקרא הזעה, ודאי שהיו צריכים להזות מהאדם של הקורבן חטאת העוף גם. אבל השאלה היא גם צריך מיצוי או לא. זה המחלוקת בין התנא של המשנה לבין רבי אלעזר ברבי שמעון. אמר רב חסדא, מיצוי חטאת העוף מעכב איכא בעיניו. האם אחרי ההזעה של הדם של חטאת העוף צריך גם למצות את הדם של חטאת העוף? האם זה מעכב או לא? זה המחלוקת ביניהם. וכיוון, זהו. תנא קמא סבר, התנא של המשנה שלנו סובר, מיצוי חטאת העוף מעכב. כן, כמו שעושים בעולת העוף גם הזעה וגם מיצוי מהדם של העולה, ככה גם בחטאת. אז אם כן יוצא שבקורבן חטאת העוף הוא עשה מיצוי והזעה כמו עולת העוף, אחר כך הוא גם כן מלק, או לפני כן כמובן, הוא גם מלק שתי סימנים. אז הוא עשה ממש כמו שעושים בקורבן עולה, הוא עשה בקורבן חטאת. הוא עבד את העבודה של קורבן עולה בקורבן חטאת. והגמרא בדף סמ"ו אומרת שחטאת העוף שעשה כמעשה עולה לשם חטאת, היא תהיה פסולה. אז אם כן, הקורבן יהיה פסול, כי עשו פה ממש את כל העבודות של קורבן עולה. גם מיצוי וגם מליקה של שתי סימנים. לעומת זאת, לפי דעת, אז אם כן, זה מה שהגמרא משלימה, וכיוון דמיצוי דם, יש פה תיקון של הבח, מעכב, כאביד מעשה עולה בחטאת העוף, אז אם כן, מכיוון שצריך גם לעשות מיצוי וגם מזהה בקורבן חטאת, ועכשיו, מה בכל זאת ההבדל שיש בין קורבן עולת העוף לחטאת העוף? האם לעשות סימן אחד או שתי סימנים בזמן של המליקה? ואם אתה עושה פה שתי סימנים וחטאת העוף, אז אתה עושה ממש כמו עולת העוף. אז הרי אתה עושה עבודת של עולת העוף בקורבן חטאת העוף. אז זה פסול, כמו שאמרנו. זה דעת התנא של המשנה שלנו. לעומת זאת, ורבי אלעזר ברבי שמעון סבר, מיצוי חטאת העוף לא מעכב. זאת אומרת שבקורבן חטאת העוף מספיק שמזים מאדם שמשפריץ בהתחלה, ולא צריך אחר כך לדחוק את העוף על הקיר של המזבח למצות את הדם. אז אם כן, הוא יכול גם, אפילו אם הוא מלק שתי סימנים, הוא יכול עכשיו, בזמן של ההזעה של אדם, רק להזות ולא למצות מאדם. ואז יש הבדל בין קורבן חטאת העוף לעולת העוף, כי הרי בעולת העוף חייבים למצות, וכאן הוא הרי לא ממצא בחטאת העוף, אז הוא לא עושה מעשה עולה בקורבן חטאת, אז לכן זה יהיה קשר. אז אם כן, תגיד, אבל הוא עשה כמעשה עולה בזה שהוא מלק שתי סימנים, הוא מחתך בשר באלמה, הוא סך הכל, אחרי שהוא סיים את העבודה. של המליקה של סימן אחד, הוא חתך עוד סימן. זה מה שנחשב עכשיו מעשה עולה. מה פתאום? הוא לא עשה פה מעשה עולה, כי הרי מיצוי הוא לא עשה. זה הסבר אחד במחלוקת התנא של המשנה שלנו, ורבי אלעזר ברבי שמעון. הסבר שני. רבא אמר שהיה בסימן שני בעולת העוף, איקה ביניו, האם בעולת העוף הרי צריך לחתוך שתי סימנים. וצריך לעשות את זה בבת אחת. בבהמה, דרך אגב, חייבים לשחוט את שתי הסימנים, גם את הקנה וגם את הוושת. וזה חלק מהשחיטה, בלי זה הנפש לא יוצאת, זה לא נקרא שהנפש יצאה. בעוף, מליקה של סימן אחד זה כבר נקרא שחיטה. מה שמולקים את הסימן השני זה נקרא הבדלה, שמבדילים לגמרי את הראש מהגוף. זה לא מצד שחיטה או מליקה, אלא זה מצד הבדלה, להבדיל את הראש מהגוף. אם כן, בקורבן של בהמה חייבים לחתוך ברצף אחד את שתי הסימנים של הבהמה, אבל בעוף זה השאלה האם גם צריך לחתוך את שתי הסימנים יחד או לא. זה המחלוקת בין התנא של המשנה שלנו, שהגמרא קוראת לו תנא קמא, לבין רבי אלעזר ברבי שמעון. אומרת הגמרא, זה מה שרב המוקים, האם שהייה בסימן שני כששוהים, דהיינו ממתינים בין החתיכה, בין המליקה של הסימן הראשון למליקה של הסימן השני, האם זה מעכב או לא, זה המחלוקת בין התנא של המשנה שלנו לבין רבי אלעזר ברבי שמעון. תנא קמא סבר שהיה בסימן שני בעולת העוף לא מעכב. שאם אחרי שהכהן מלק סימן אחד הוא המתין קצת, ורק אחר כך הוא מלק את הסימן השני, אז עדיין העולת העוף תהיה קשרה, זה לא מעכב. אז אם כן, ואף אגב דשהיי, אז אם כן, גם אחרי כהן אחרי שהוא עשה מליקה בחטאת העוף, הוא עשה מליקה של סימן אחד, הוא משהה את המליקה של הסימן השני, כי הרי בחטאת העוף, אחרי שהיו מולקים סימן אחד, היו חותכים את הבשר סביב, את הבשר סביב הצוואר, ורק אחר כך היו מולקים את הסימן השני. אז יש כאן שהייה. אז בחטאת, אפילו שהוא שהה בין סימן אחד לסימן שני, הוא עשה ממש כמו מעשה עולה, כי הרי בעולה אין לי בעיה בזה שהכהן משהה את עצמו בין הסימן הראשון שהוא מולק לסימן השני. אז כאן בחטאת הוא ממש עשה את המעשה של עולה, כי הוא הרי מלק שתי סימנים. אפילו שהוא עצר באמצע על ידי שהוא חתך את הבשר סביב, אבל זה לא מעכב השהייה הזאת, גם לא בעולה. אז בקורבן חטאת הוא עשה מעשה עולה כמו שאמרנו. אבל לעומת זאת, אז אם כן, כאביד מעשה עולה בחטאת. לעומת זאת, ורבי אלעזר ברבי שמעון סבר, מעכב. השהייה הזאת כן מעכבת, וכיוון דשהיי מחתך בשר באלמהו, וכיוון שהרי בחטאת העוף הוא משהה את עצמו בין המליקה של הסימן הראשון לסימן השני, אז אפילו שהוא חתך שתי סימנים, זה לא נקרא שהוא עשה מעשה עולה, וכיוון שבעולה אי אפשר להשעות, חייבים לעשות את זה ברצף אחד. זה הסבר שני במחלוקת, התנה של המשנה שלנו ורבי אלעזר ורבי שמעון. עכשיו הגמרא מביאה הסבר שלישי במחלוקת בין התנה של המשנה שלנו לרבי אלעזר ורבי שמעון. אביי אמר, רוב בשר מעכב איכא ביניהו. המחלוקת בין התנה של המשנה שלנו ורבי אלעזר ורבי שמעון, זה האם בקורבן חטאת העוף, זה מעכב שאחרי שמולקים סימן אחד, יחתכו את הבשר שמסביב לאותו מקום איפה שחתכו באמצע. הרי כשהכהן בא למלוק, הוא נועץ את הציפון שלו באמצע הצוואר, אבל הוא לא חותך סביב. ואחרי שהוא מסיים למלוק, הוא שבר את העצם של השדרה, הוא שבר את העצם של המפרקת, דיינו של הצוואר, ואחר כך הוא מלק סימן אחד של העוף. אחרי זה הוא צריך להוציא את האצבע, לחתוך את הבשר בשתי הצדדים. השאלה אם החתיכה, זה שהוא חותך את רוב הבשר, אם זה מעכב לעשות את זה או לא. אם זה מעכב, אז יוצא שכשחתכו את הסימן הראשון, אחר כך עשו שאייה בין הסימן הראשון לסימן השני, כי הרי חייבים לחתוך את, את רוב הבשר שמשתי הצדדים. והרי לפי דעת, אביי, אז כולם מודיעים ששאייה בין סימן אחד לסימן אחר בעולה, זה מעכב וזה פוסל. אז כאן הוא הרי שוהה, כי הרי חתיכת רוב הבשר מעכבת, צריך לחתוך את רוב הבשר לפני שהוא חותך את הסימן השני בחטאת העוף. אז אם כן, הוא כבר לא עושה מעשה עולה בחטאת. אבל לעומת זאת, לפי... כן, אז אם כן, זה דעת רבי אלעזר ברבי שמעון. אבל לפי דעת התנה של המשנה שלנו, זה לא מעכב, אלא הוא יכול למלוק ישר את הסימן השני גם, ורק אחר כך לחתוך את הבשר משתי הצדדים. אז הוא עושה ממש מעשה עולה בחטאת, ולכן זה יהיה פסול. אומרת הגמרא, הוא בפלוקתא דרבי זרע ורבי שמואל ברבי יצחק. המחלוקת פה, איך להוקים את המחלוקת בין רבי אלעזר ורבי שמעון וחכמים של המשנה, זה באותו פלוקתא של רבי זרע ורבי שמואל ברבי יצחק. אחד אמר שהיה בסימן שני בעולת העוף מעכב איכא ביניהו, שזה כמו שהסברנו בדברי רבא. ואחד אמר, רוב בשר מעכב איכא ביניהו, שזה מה שהסברנו בדברי אביי. אומרת הגמרא, אבל זה מה שאנחנו בכל אופן רואים עד עכשיו, שלכתחילה, אחרי שמולקים בחטאת העוף סימן אחד, צריך לחתוך את רוב הבשר, כתחילה. מכלל, דבעינן, רוב בשר בתחילה. אומרת הגמרא, אין, ודאי שלכתחילה צריך לחתוך בחטאת העוף את רוב הבשר, אחרי שחתכו את הסימן הראשון. דתניא והתניא, כיצד מולקין חטאת העוף? איך הולך הסדר של מליקה בקורבן חטאת העוף? אז מתאר את הברייתא. דבר ראשון, חותך שדרה ומפרקת בלא רוב בשר. הוא מכניס את הציפורן של האגודל בתוך הצוואר של העוף, חותך את העצם של הצוואר, לפני כן את העצם גם של השדרה, עד שהוא מגיע לסימן הראשון. בלא רוב בשר, הכוונה הוא לא חותך מסביב את הבשר, ועד שמגיע לוושת או לקנה, שזה אחד מהסימנים שצריך לחתוך, הגיע לוושת או לקנה, חותך סימן אחד, או רובו של אותו סימן, ואחר כך הוא חותך רוב בשר עמו מסביב. זה לגבי חטאת העוף. ובעולה, צריך לחתוך שני סימנים. לפי דעת רבנן צריך לחתוך את כל השתי הסימנים. או רוב שניים, לפי רבי אלעזר ברבי שמעון, מספיק שחותכים את רוב שתי הסימנים של העוף. אז זה לגבי קורבן עולה שצריך לחתוך שתי הסימנים. אבל על כל פנים מה ראינו בברייתא? שבחטאת, לכתחילה צריך לחתוך את רוב הבשר גם של סביב. עכשיו הגמרא מביאה דעה רביעית להסביר את המחלוקת בין התנא של המשנה שלנו לרבי אלעזר ורבי שמעון. אמרו הקמי דרבי ירמיה, אמרו את כל השלושת ההסברים שאמרנו לבאר את המחלוקת בין החכמים לרבי אלעזר ורבי שמעון. אמר, אז כשהוא שמע מזה רבי ירמיה, אמר לו שמיע להו, עד אמר רבי שמעון בן אליקים, משום רבי אלעזר בן פדת, משום רבי אלעזר בן שמוע. מה, הם לא שמעו מה הוא אמר? מה הוא באמת אמר? הם אמרו שהוא אומר היה רבי אלעזר ברבי שמעון, שמעתי בחטאת העוף שמבדילים, שמעתי שמותר להבדיל בחטאת העוף שתי סימנים לכתחילה. ומה, לא יבדיל? מה שהפסוק אומר לא יבדיל, הכוונה אין צריך להבדיל. שלא כמו בקורבן עולת העוף שחייבים להבדיל ולחתוך את שתי הסימנים, חטאת העוף לא חייבים, אבל מותר, ודאי שמותר. אז אם כן, הסיבה למה מותר לחתוך שתי סימנים? כי התורה מתירה את זה, לפי דעת רבי אלעזר ברבי שמעון. מאוד פשוט. אומרת הגמרא, ואם כן, לפי דעת חכמים, הם סוברים שהתורה אוסרת, מה שכתוב לא יעבדיל, הכוונה שאסור לעבדיל. אמר לרווח הברי דרבה לרוושי, מה אתה אומר שכשכתוב לא יעבדיל, הכוונה שלא חייבים להבדיל, אלא מעתה גבי בור. אחד הלך, חפר בור. התורה אומרת, דכתיב, ולא יחסנו, אם הבן אדם לא חיסה את הבור שהוא חפר, נפל שם שור או חמור ומת, בעל הבור צריך לשלם. מה תגיד, ולא יחסנו, הכוונה שהוא לא חייב לחסות? ודאי שהוא חייב לחסות. מה זאת אומרת? מה הוא עושה מכשול ברשות הרבים? אך הנמי, גם פה אתה תגיד, דן צריך לחסות, שהוא לא חייב, אם הוא רוצה הוא יכול לחסות, ואם הוא לא רוצה הוא לא, יכול, לא חייב לחסות. ודאי שפה הוא חייב לחסות, אז אותו דבר גם. לא יבדיל, הכוונה שאסור לו להבדיל, אסור לו לחתוך את הסימן השני. אומרת הגמרא, אך יאשת, כי אתה בכלל מדמה בין הלא יבדיל של קורבן חטאת העוף ללא יחסנו של הבור, מה הדמיון בכלל? אתם, כיוון דכתיב, בעל הבור ישלם. התורה אומרת, הוא לא חיסה, שישלם, סימן שהוא היה חייב לחסות. אבל אחה, פה התורה אומרת, אז אם כן, כשכתוב בעל הבור ישלם, ילווי, הגמרא משלימה, ילווי ודרמי לחסוי. זאת אומרת, התורה מטילה עליו את החיוב לחסות את הבור, בזה שהיא מחייבת אותו גם לשלם, אם בסוף מישהו ניזוק מהבור שהוא לא חיסה. אבל האחה, פה לגבי חטאת העוף, מחדי, הרי כתיב, כתוב לגבי קורבן עולה, הפסוק שם אומר, ויקריבו. הפסוק ממעט דווקא קורבן עולה, שם צריך למלוק שתי סימנים ולא סימן אחד. אבל בקורבן חטאת, כן מולקים סימן אחד ולא שתי סימנים. חילק הכתוב בין חטאת העוף לעולת העוף, שהתורה אומרת שיש הבדל בין חטאת העוף שמולקים סימן אחד לבין עולה, שמולקים בו שתי סימנים. לא יבדיל, למה? אז אם כן משמע חסר להגיד לגבי חטאת העוף, לא יבדיל. אלא מה זה ללמד אותנו? שמע מנין צריך להבדיל. זה מלמד אותנו שלא חייבים להבדיל, כי אין הבדל כל כך גדול בין חטאת העוף לעולת העוף. ואם באמת עולת העוף חייבים להבדיל, אז בחטאת העוף לא חייבים להבדיל. אבל על כל פנים, גם לא, גם אם לא אסור, גם זה גם לא נכון להגיד שאסור להבדיל, שאם יבדילו, זה לא יהיה פסול. אם חתכו שתי סימנים, זה לא יהיה פסול, כמו שהסביר רבי אלעזר ברבי שמעון. למדנו במשנה מצד דם הראש ולא מצד דם הגוף. דיינו, אם הכהן הרי לוקח את הקורבן עולה, עולת העוף, לוקח את הראש של הקורבן וממצא אותו על המזבח, את הדם שלו על המזבח, וגם את הגוף ממצא את הדם שלו על המזבח. מה קורה אם הכהן מצא רק דם הראש ולא מצא דם הגוף? אז פסול, חייב למצות גם את דם הגוף. אבל אם מצא דם הגוף ולא מצא דם הראש, אם הוא רק דחק את הגוף של העוף למזבח ומצא את דמו, והוא לא אחרי זה לקח את הראש של העוף ומצא את דמו על המזבח, אז זה יהיה כשר. אומרת הגמרא מקור לזה. תנו רבנן, התורה אומרת מילה מיותרת עולה, כי זה ברור לנו מהפסוקים הקודמים שמדברים פה על קורבן עולה. אז מה זה בא לרבות? שהקורבן עולה כשר, אף על פי שמצא דם הגוף ולא מצא דם הראש. אפילו אם הוא מצא את הדם של הגוף בלבד, ואת הדם של הראש הוא לא מצא למזבח, לא דחק למזבח להוציא את הדם שנשאר, בכל זאת הקורבן יהיה כשר. יכול מצא דם הראש ולא מצא דם הגוף, היה עולה בדעתנו לחשוב גם שאם הוא ממצא רק את הדם שיש בראש של העוף, והוא לא ממצא את כל הגוף של העוף, את הדם שלו על המזבח, גם כן זה יהיה כשר, כי כתוב עולה שזה כשר. תלמוד לומר, הוא זה הכוונה מיוט, דווקא אם זה כמו שצריך זה כשר, אבל אם זה לא היה כמו שצריך זה פסול. פה במקרה שלנו שהוא מצא רק את הדם של הראש, אז הקורבן יהיה פסול, הוא צריך למצא את הדם של הגוף גם. אומרת הגמרא, מה היא תלמודה? מה הלימוד שאתה החלטת את הריבוי שעולה, שזה כשר בכל מקרה, אתה אומר שאם הוא מצא את הדם של הגוף, אפילו שהוא לא מצא את הדם של הראש, זה כשר. מה שכתוב שהוא, זה הכוונה, שזה חייב להיות כמו שצריך, אתה אומר שאם הוא מצא את הדם של הראש והוא לא מצא את הדם של הגוף, זה יהיה פסול, כי הוא מצא רק את הדם של הראש. מאיפה אתה לומד את זה? יש לך פה ריבוי ומיעוט. למה החלטת לרבות במקרה שהוא מצא את הדם של הגוף ולא הראש, ולמעט במקרה שהוא מצא את הדם של הראש ולא הגוף? מתרצת הגמרא, אמר אבינה, מסתברא דרוב דמים בגוף שכיחי. מסתבר לרבות שכשהוא מצא את הדם של הגוף על המזבח, זה יהיה מספיק. גם אם הוא לא מצא את הדם של הראש, למה? כי רוב הדם נמצא בתוך הגוף, אז הוא מיצא את רוב הדם. אז כשיש לי אפשרות לרבות ולמעט, אני מעדיף לרבות את המקרה שיש בו, שהיה מיצוי של רוב הדם, להגיד שהקורבן כשר גם אם לא מיצו חלק קטן מהדם. אבל ברגע שמיצו רק את הדם של הראש, שאין שם כל כך הרבה דם, ולא מיצו את הגוף ששם יש את רוב הדם, את החלק הזה אני אמעט ואני אגיד שבמקרה כזה הקורבן יהיה פסול. האנדרן הלך, איך אומרים, לקרוא ולא להאמין. ברוך השם, אדרן הלך, פרק קודשי קודשים, בשעה טובה ומוצלחת, ובזה סיימנו את השיעור על דף סמך ה'.